שנת תשע"ח, פה בישיבת בית אל. כן, אנחנו ביחד מקבלים, מסכמים את החיות, את זרם החיות שקיבלנו מקריאת התורה, שהיא אחת ויחידה לפי רוב הפוסקים שהיא מהתורה שקראנו בשבת, וקיבלנו עלינו מרצון שוב את התורה, ואנחנו רוצים להתבונן בדברים שבאמת מתאימים בימים הגדולים האלה להתבונן בהם. כן, כל שנה אנחנו לפני פורים אומרים את הדבר הזה, שהכוח של פורים הוא כל כך גדול, שמה שמדברים לפני פורים זה לא אומר שזה מה שיהיה בפורים. כן, תמיד אנחנו מאמינים שההבנות והתובנות והאור שיהיה בפורים הוא יהיה לאלה או לאלה. רק לפעמים בפורים הכלים נשברים, כן, אז אפשר לקלוט את האות. אז אנחנו מנסים קודם לעשות קולות וברקים, ואת הקולות וברקים שלפני כן עוד איכשהו אפשר לקלוט, ואחרי כן בעזרת השם אנחנו כולנו ממש מלאי ציפייה והשתוקקות להגיע לימי הפורים, ליום הפורים, ולצאת ממנו שונה מאיך שאנחנו נכנסים. זה הדבר העיקרי, שכל דבר ודבר שאנחנו עושים בחיים הוא לא ישאיר אותנו ישנים, כן? שנוכיח לאמן שהוא לא צודק. כן? אם אנחנו נשאר באותה מדרגה, אז לא הצלחנו מספיק להוכיח לאמן שהוא לא צודק. אנחנו רוצים להוכיח לאמן שהוא לא צודק, אז לכן אנחנו רוצים באמת שהימים האלה, ובמיוחד פורים, יהיה יום שאנחנו נכנסים אליו בצורה אחת, ויוצאים ממנו במדרגה אחרת. ונאמר כמה רעיונות שבהחלט גם שנים עברו, כולם מדברים על בערך על אותם יסודות, על אותם התבוננויות, אבל בכל אופן כל שנה יש לה את הנקודה שלה, את כן, את המיוחד שבה. והשנה אנחנו, כמו שאמרנו, כשהתחלתי את השירים, כן, אז שרנו שני שירים. אנחנו מאמינים בני מאמינים, אין לנו משנה להבינו שבשמיים. ואחרי כן, מה היה השיר השני? מי שמאמין לא מפחד, את האמונה לאבד. יש לנו את מלך העולם. כן? אז על שני השירים האלה אנחנו נותנים את הדברים, כן? שני הדברים. אז השיחה הזאת היא גם מוקדשת לעילוי נשמת, אמי מורתי. זה גם שיחה שקשורה לבחינה הזאת של אמא. אז כן, אז השיחה הזאת גם מוקדשת לאמי מורתי. ואני באופן כללי, כן, אני בשנת אבלות, אז אני במשך השנה מאוד מנסה לא להיכנס לפתחים של היתרים, אפילו שהרבנים יכולים תמיד למצוא היתרים לכל דבר, כן, אבל לא יודע, בפורים אני מרגיש שאני לא יכול, כן, אז אני אומר לאמא זכרונה לברכה, שכל ההתעלויות שיש סביב פורים וכל הדברים, זה יהיה לעילוי נשמתה. אז באמת, אני הייתי ביום שישי, הייתי לנחם אצל הרבנים שטרנברג. שאלתי את הרב מרדכי שטרנברג אם לדעתו מותר לי לעבור למסיבת פורים בישיבה. והוא אמר לי חד משמעית שאסור לי. כלומר, אני חשבתי שיש מושג כזה של אבלות בפרסיה בפורים. ואני כל שנה מגיע לישיבה, אז אם אני לא אגיע השנה, כולם ישאלו, רגע, למה הרב לא הגיע? אבל אז הוא חושב שאין מושג כזה של אבלות בפרנסיה בפורים, אני לא יודע, צריך להוכיח את הדברים האלה, אז עוד נצטרך להתבונן בזה. בכל אופן, לגבי היום אין נפקא מינה. לגבי הערב אני עוד מתלבט, לגבי היום כן, אין נפקא מינה. טוב, אז אנחנו צריכים באמת להבין מה כל כך הגודל של פורים. לכאורה, האירוע של פורים הוא אירוע של אבא אמינא של של המן, מחשבת המן, כמו שכתוב במגילה, שהמן חשב שהוא הולך להשמיד ולהרוג את כל הלוי, את כל ה, את כל עם ישראל, את כל היהודים שנמצאים תחת אחשוורוש, והקדוש ברוך הוא הפיר את עצתו, קלקל מחשבתו, ולא יצא לפועל מחשבתו. אבל איזה מדרגה, איזה דבר גדול נולד כתוצאה מהדבר הזה שלא יצא למחשבה אל הפועל. הקדוש ברוך הוא לא היה מוליד את המן ולא היה צריך, כן, להפר את מחשבתו. כן, זה כמו הבדיחות על הרבס, שרבי אמר, יש בנסיעת רכבת הזאת, אני רואה שעומד להיות אסון. ואז הוא אומר, טוב, אני חייב להתפלל. זה, אחרי חצי שעה הוא בא ואומר לחסידים שלו, עכשיו לא יהיה אסון ברכבת. כן? אז מה באמת היה פה? ובעצם חז"ל מדברים קצת על העניין הזה, שכשאנחנו שואלים את עצמנו על אמירת הלל בפורים, אז חז"ל אומרים, פורים לא שייך לומר הלל. למה? נכנסנו לפורים, עבדי אחשוורוש, יצאנו מפורים, עבדי אחשוורוש, שקעתי עבדי אחשוורוש ענן, ולא השתנה משהו מהותי במצב הלאומי שלנו, במצב במדרגה שלנו. אז מה? כן, וזה שלא השתנה, זה אומר, לכן לא אומרים הלל אולי. כן, זה לפי הדעה הזאת, שקעתי עבדי אחשוורוש ענן. בסדר, עכשיו צריך להתבולן על הדעה השנייה שאמרה שקריאת הזוהללה, אז צריכים להבין האם קריאת הזוהללה זה אומר זה הלל גדול או זה... מתי אנחנו יותר שרים? כשקוראים את מגילת אסתר וזהו, או שאנחנו אומרים הלל ואומרים הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, יאמן ישראל כי לעולם חסדו, הללויה, הללו עבדי השם, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. כן, איפה יש יותר? אז יכול להיות שאחרי קריאת המגילה, אני יודע מה, אחרי כן, הריקודים אחרי המגילה, סעודה, זה, יכול להיות שיש שם משהו יותר זה, אבל אתה משווה את ההלל של המגילה וההלל של הלל שאנחנו רגילים לומר, אז באמת בהלל יש ביטויים הרבה הרבה יותר גדולים של התלהבות וחסד וקריאה בשם השם, כן? אז צריך באמת להבין מה... אז מה זה באמת הדבר הגדול הזה שאנחנו מרגישים שנכנסים ליום הזה. ובוודאי אנחנו... זה לא באמת יכול להישאר רק יום כזה ש... כן, היה צרה, הקדוש ברוך הוא בא והושיע אותנו. זה... כנראה יש בכל אופן איזושהי מדרגה חדשה שנולדה כתוצאה מפורים, והמדרגה החדשה הזאת שנולדה כתוצאה מפורים היא כל שנה חוזרת ודוחפת אותנו למקום עוד יותר גבוה. אז אנחנו צריכים לברר לעצמנו מה זה המדרגה הזאת שהיא נולדה בפורים, שהיא המדרגה שהיא דוחפת אותנו כל פעם למקום יותר גבוה. אז חז"ל אומרים שזה קשור לעניין הזה של הדר קיבלו מימי אחשוורוש, כן, של שעם ישראל קיבל את התורה מימי אחשוורוש, אבל צריכים באמת להבין את זה יותר, מה זה הדר קיבלו מימי אחשוורוש, עד כמה באמת אתה יכול להשוות את הקיבלו וקיבלו של פורים לנעשה בנשמה של מעמד הר סיני, מהו היה המעמד היותר רואי, הרבה יותר גדול, הרבה יותר עוצמתי. באמת בפורים, הקימו וקיבלו, זה משהו שהוא, יש בו משהו יותר מאשר מעמד הר סיני. זה דבר שצריך להתבודד. והדבר שאנחנו רגילים באמת כל שאלה לשאול, זה באמת שאי אפשר לראות את פורים רק הווה אמינא של המן וביטול מחשבת המן הרשע. כי הרי אנחנו שרים, כשהוא הייתם הייתה לנצח ותקוותם בכל דור ודור. כלומר, אנחנו רואים שיש כוח בפורים שהוא קשור לנצח, שהוא מדרגה שהיא הולכת איתנו עד הנצח, היא הולכת איתנו עד העתיד הגדול שלנו. אז מה יש מהפורים הזה שהולך איתנו עד העתיד הגדול? עד העתיד הגדול הזה. כן, מה שהמהר"ל מביא את המדרש, במה שהובא במדרש קהלת, שבנצח הזה יהיה איזשהו מצב שכל כך יהיה גאולה וגאולה חדשה, עם שהכל ייוולד מחדש ויהיה דברים כל כך ענקיים חדשים, עד כדי כך שכל המועדים שהיו, עשו רוע שם באומה הישראלית, התבטלו. כל המועדים עומדים להתבטל. אבל מה, המועד היחיד שהרושם שלו לא התבטל, זה פורים. איך אפשר להבין את זה? כן? מהו הרושם הגדול הזה שיש בפורים, שאתה בא ואתה אומר שאפילו כשכל המועדים האחרים התבטלו, הרושם של פורים לא התבטל. כן, מה יש בכוח הזה, ביום הזה, שאנחנו מדברים על זה, שאנחנו... כן, איזה סוד יש פה. אז נסביר את הדברים כך. יש להסתכל על הדברים מצד הקדוש ברוך הוא, ויש להסתכל על הדברים, מצד ישראל, ובסוף שני ההסתכלויות האלה הן הולכות יד ביד. מצד הקדוש ברוך הוא, לכאורה, עד פורים הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם בצורה מכובדת. הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם בצורה מאוד מאוד מכובדת. כן, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, בוקע את בקיעת ים סוף, עושה ניסים גלויים, והגילוי הזה של הקדוש ברוך הוא, יש לו נוכחות בעולם בצורה של מקדש השם כוננו ידיך. בהתחלה גילוי שכינה במשכן, אחרי כן נכנסים לארץ ישראל, גילוי שכינה במשכן שילה, ואחרי כן גילוי מלכות השם במקדש. הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם, ויש לו מקום, ויש לו, כן, הוא נמצא עם כל הכבוד שלו, עם כל ההדר שלו, עם כל הפמליה שלו, עם כל הזה, הקדוש ברוך הוא נוכח בעולם, הקדוש ברוך הוא מלך העולם. כן? ולנו יש את מלך העולם. אז איפה היה את ההרגשה הזאת שהקדוש ברוך הוא מלך העולם, והוא נמצא? זה כל מי שהיה רוצה לצייר ולהיפגש עם הגודל האלוקי, היה מגיע אל מקום המקדש, והיה, כן, היה נפגש עם הגודל האלוקי. והגודל האלוקי הזה, גם היו אנשים שהיו כל הזמן מדבררים אותו. היה לו תקשורת, כן? ממחת נביאים ושבע נביאות הם אלה שכל הזמן אומרים לעם ישראל, אומרים לאומות העולם, שימו לב, כן? אני ראשון, אני אחרון, בידיים אלוקים, יש לו קדוש ברוך הוא את הנביאים ואת שבע הנביאות שהם כל הזמן כן, מופיעים את, את מלכות השם. ויש את הכהנים, ויש את, את כל המציאות הזאת של המקדש. צריך להיות גם שיהיה את המלאכים, כן, יש גם את המלאכים, ודאי שיש את דוד המלך, אז דוד המלך עם כל התהילים שלו, הוא מופיע את מלכות השם. וזה יש בשלב הראשון. לכאורה, כשאנחנו מגיעים למגילת אסתר, אז מלכות השם נעלמת מן העולם. ובמקום מלכות השם, אז מתחיל להיות נוכחת מלכות אדם, מלכות אחשוורוש. כן, והמגילת אסתר כל כך מציירת את זה, שהתיאורים של תחילת התיאורים של תחילת המגילה של הארמון של אחשוורוש, יש המון המון הגבלות לתיאורים של בית המקדש, ויש חצר פנימית, ויש אבני שיש, ויש המון המון דברים שהם מתארים את את המקום של אחשוורוש, את הכיסא של אחשוורוש כממלא את החלל, שזה במקום הנוכחות של מלכות השם. עוד יותר, לפי מה שחז"ל באו ואמרו, על מה שאמרו חז"ל, כלים מכלים שונים, שממש לוקחים את האוצרות שהיו בבית המקדש, והם נמצאים עכשיו בשימושו של אחשוורוש. כן, אחשוורוש משתמש ממש בדברים, בכל האוצרות שהגיעו דרך בבל אל אחשוורוש. אחשוורוש הוא משתמש בכל הדברים, בכל הכבוד וההדר, שהוא היה הכבוד וההדר של הקדוש ברוך הוא. אז המגילה מתארת את זה שזה עכשיו אצל אחשוורוש. זה מה שנקרא מהלך א', מצב ראשון. המצב השני שמתואר במגילה, וזה כנראה מתבקש, ברגע שיש את המלכות אחשוורוש, הדבר השני זה שבמלכות אחשוורוש היא נתפסת על ידי המן. כי זה מה שחז"ל אומרים, שיש מאבק איתנים בין הכיסא של הקדוש ברוך הוא לבין המלאק. אין הכיסא שלם, כן? כל עוד שיש המלאק בעולם, הכיסא לא שלם, כי יד על כסייה מלחמה להשם והמלאק מדור דור. וזה הצפי, זה הנורמל, זה מה שמצפוי, שאם מלכות השם לא נוכחת בעולם, אז מה יצוף? יצוף מלכות המן. כן? שהמן הוא יהיה המוציא והמביא והמכתיב את, את סדרי הממלכה של המלכות האנוש הזאת, של אחשוורוש. וזה הדבר הנורא והיום. ואת ההרגשה הנוראית הזאת הוא מרדכי מרגיש. כן, כמו שהמגילה אומרת, איש יהודי היה בשורשן הבירה, שרוגלה מן הגולה, שרוגלתה. זה, אז מה, למה המגילה מזכירה את אשר הוגלה מן הגולה? כי בקלות, כנראה, מגיעים לפרס ומגיעים למציאות הזאת של אחשוורוש, ושאחשוורוש הוא באופן בסיסי, הוא לטפן גדול, כרצון איש ואיש, והוא מנסה ככה שכולם, כן, להתחנף לכולם, כדי, ואז, ואז הנפש הבהמית של האדם באופן טבעי הוא יזרום עם אחשוורוש, יזרום עם החיוכים של אחשוורוש, יזרום עם הפיתויים של אחשוורוש. אבל מרדכי, הוא עוד חי בתודעה הזאת כל הזמן אשר הוגלה, הוא כל הזמן מציק לו, הוא יודע זה לא זה, הוא לא מסוגל. למרות שהוא נמצא שם בקרבת העסק שם, אבל הוא לא, לא נינוח, שרוגלה, עם הגולה שלו הוגלתה, כן, הוא חי כל הזמן בתודעה הזאת, בזיכרון הזה שהוא בגלות. אז השאלה הגדולה מבחינת הקדוש ברוך הוא, אז אם הקדוש ברוך הוא לא יכול להיות המלך של העולם, אז הקדוש ברוך הוא לא נוכח בעולם. הקדוש ברוך הוא לא נוכח בעולם. אם הקדוש ברוך הוא לא נוכח בעולם, אז מה יהיה? הרי לא יכול להיות עולם בלי קודש ברוך הוא. אז איך הקדוש ברוך הוא כן יהיה נוכח בעולם? כן? איך הקדוש ברוך הוא כן יהיה נוכח בעולם? זה הרגע הנורא הזה של, כמו שאמרו לי חז"ל, אסתר, אנוכי, אסתר אסתיר. כן, שהעוצמה של אחשוורוש היא מרחיקה את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם כמלך העולם. זה מצד הקדוש ברוך הוא. ומצד ישראל, גם עם ישראל נמצא בארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ החיים שלנו. אנחנו נמצאים במקום שלנו. אנחנו נמצאים במקום שאנחנו נותן לנו חיים. וכיפר אדמתו עמו כל הזמן, ארץ ישראל היא מכפרת עלינו. היא מגינה עלינו, אנחנו נמצאים במקום שלנו, בארץ החיים. אבל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה להיות מלך העולם, ואנחנו צריכים להיענות לאתגר הזה, להיות ראויים להיות שרים של מלך העולם, עבדים של מלך העולם, זה מה שאנחנו צריכים. להשתדל להיות אלו שראויים להיות עם מלכו של עולם, כן, עם הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. והמשמעות של זה, זה כן להופיע את כל מה שהתורה כותבת לנו בספר דברים, איך צריך, איך עם ישראל צריך לתפקד כשהוא מגיע לארץ ישראל. וזה צריך להיות עם שיש לו טהרה במחשבות שלו, הדמיונות לא הורסים לו את החיים, כן, הגויים הם שטופים בדמיונות של עבודה זרה בעשייה דברים שהם לא מביאים שום תועלת לחיים, כן? לעומת זאת, עם ישראל צריך להיות עם שהוא מלא חיות, מלא אושר רוחני, אבל אושר רוחני שמחיה את החיים. ועם ישראל צריך להיות עם שיודע על מה לשים את המרכז. המרכז זה לא הצדדים החומריים, המרכז הוא בסופו של דבר לא להיות צבע ולא להיות עסוק בחומר, אלא לבנות חברה שמה שהיא בונה את החיים על בסיס משפחתי, על בסיס של קהילות, על בסיס של חיים שהולכים ופרים ורבים, בנים ובנות, כמו שהתורה מתארת לנו בפרשת הברכה, כן, מה נקרא ברכה? זה ברכה אמיתית, כן, לא הברכה הרגעית של איזושהי יצר איזה, הברכה האמיתית זה שגדלות משפחות, בריאות, אין עקר והכרה וזה, ובוודאי עם ישראל צריך להיות עם שבונה חברה שהיסודות של הצדק והעדינות והמוסר והדאגה לחלשים, זה עומד בבסיס החברה. זה דבר מאתגר, אבל עם ישראל לא עומד באתגר הזה. עם ישראל בימי בית ראשון בסופו של דבר נופל, ולא מצליח לעמוד ברף הזה שנטבע ממנו, ויש את הנפילה הזאת בין בתחום העבודה זרה, בין בתחום גילוי העריות, ובין בתחום שפיכות הדמים. ואז יוצאים לגלות. יוצאים לגלות, ועם ישראל נמצא אז עכשיו הגלות, עכשיו אנחנו צריכים להבין. הגלות! התשתית של הגלות, הבסיס של הגלות, זה שעם ישראל מת. אי אפשר לחיות בגלות. הבסיס הוא שזה כבשה אחת בין 70 זאבים, שהטבע אומר שעם ישראל בגלות נטרף. אז יורדים לגלות, כן, אין יכולת, כאילו פנימית, מהותית, אין לעם ישראל יכולת קיום בגלות. אז עם ישראל יוצא לגלות. ועם ישראל באמת לא יודע מה עושים. כי להאחז במלכות השם, הם יודעים שהם פישלו, הם לא יכולים. הם לא ראויים להיות שייכים למלכות השם. כן? לא ראויים להיות ראויים למלכות השם. בעצם מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים שאם אתה רוצה לקבל את החיות שלך, כי לנו יש את מלך העולם, כן, והוא שומר עלינו מכולם, אז אנחנו לא שייכים לזה, כן? כי אנחנו לא הצלחנו להיות בתמה הזאת ובאתגר הזה שהקדוש ברוך הוא יוכל להיות מלך העולם. ובגללנו הקדוש ברוך הוא צריך להסתלק מן העולם. הקדוש ברוך הוא צריך להגלות אותנו, וכשהוא מגלה אותנו, הוא גם מגלה את עצמו בעצם. זה התיאור של המגילה, שכשיש גלות לישראל, אז גם הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא גולה, כן? ויש את בגלוי, יש עכשיו את מלכות האדם, יש את מלכות אחשוורוש. אז חיות לקבל מצד מלכות הקדוש ברוך הוא, אין לנו. ואז אנחנו מחפשים ממי לקבל חיות. אנחנו מחפשים ממי לקבל חיות. אז אם הקדוש ברוך הוא קובע שאחשוורוש יהיה מלך, אנחנו, בסדר, אנחנו לא נתאבד. ואנחנו נקבל את החיות שלנו דרך מלכות אחשוורוש. וזה הבסיס הזה שעם ישראל הולך ומנסה להיות עם שלא עושה צרות כשהוא נמצא בגלות. הוא מנסה להיות אזרח בסדר, מנסה למצוא חן בכל הארצות שהוא מגיע לשם. וחז"ל בסופו של דבר באו ואמרו, כן, שעם ישראל באותו דור הם חוטאים בגלל שנהנו מיסודותו של אותו רשע. אז אנחנו לא יכולים בדיוק, כן, יש הרבה הרבה פירושים מה בדיוק החטא. כלומר, אפשר לבוא ולהגיד בשתי צורות, כן, המדרש מתאר את הדבר הזה שמרדכי אומר לעם ישראל, אל תדאגו, אתם יכולים להיות אזרחים נאמנים בלי ללכת למשתה. לא מתאים ללכת למשתה, זה משתה שלא מתאים לעם ישראל להיות בו. בסדר, צריך את השתדלנים, זה, אבל תהיו כמו חרדים, אל תהיו בתוך הממשלה. תשלחו כמה שתדלנים, וזה, זה, זה, אתם לא חלק מהמערכת פה, כן? אתם לא חלק מהעסק. זה יכול להיות שככה, שבכלל, ללכת למשתה זה היה דבר לא נכון. ככה נראה במדרש, שמרדכי אומר להם, בכלל זה, בסדר, אפשר, אפשר להיות פה, אבל עם קווים אדומים כאלה, שברור ש... עד כדי כך, ללכת למשטרת, אנחנו לא צריכים. יש גבול כמה אתה צריך לשחק את המשחק שם. או אפילו אם נאמר שהם היו צריכים ללכת למשטרת. כן, אני חושב שככה אדמור מלובביץ' יש לו שיחה נפלאה, שהוא אומר, הבעיה זה, נהנו מסעודתו של אותו רשע. כבר הם התבשמו מהסעודה של אותו רשע. כן, הם כבר הרגישו חלק מהדבר הזה, הם קיבלו איזושהי חיות. הם היו מבסוטים שהחשוורוש מכבד אותם. הם היו מבסוטים, אני יודע מה מזה. יכול להיות שאפילו היו מבסוטים מהאקלים שבאמת אולי היה שם זה. אבל היה איזשהו חטא. כן?
מה אתה אומר לקבל חיות מהחשברוש? מה אמרנו? תפסו משהו רוחני או משהו אותם...
לא. חיים. להרגיש שאנחנו בטוחים שיש לנו חיים. בני חי ומזוני. כאילו, לא... לא, אז אני אומר, יכול להיות שזה היה חיות של חטא, אנחנו לא... לא יודעים אם זה, אני אומר, בסדר, לא, אנחנו, כן, אפשר לבדוק, זה אומר, אחד המפרשים יגיד, בצורה יותר קיצונית, את ה, לא ללכת לבית, למשתה הזה, כי זה היה גם ביזוי של הקודש, או ציוק לזה, וזה יגיד רשע כזאת, זה, אבל יש פה איזשהו עיקרון של, של, עכשיו, אז באמת, השאלה היא, עכשיו, בגלות, באמת, המציאות הזאת, שעם ישראל בגלות, אין לו חיים, ושיהיה אמן שיגזור עליו ויפיל אותו, זה הטבע בגלות. בגלות זה המצב הטבעי. שיהיה אמן, וצריך כל הזמן איזה משהו על-טבעי, משהו שהוא, כן, מצליח, לייצר איזשהו אור המקיף כזה על המן, להפחיד את הזאבים, שלא יטרפו את הכבשה. וברור שהדבר שמרחף מלמעלה, שצריך להפחיד את הזאבים, שלא יטרפו את הכבשה, זה מה שנוצר כנראה במגילת אסתר. כן, כמו שאומרים, בסופו של דבר, זרש ואוהבים של המן, אם מזרע היהודים הוא נפול טיפול, כלומר, שהגויים פתאום תופסים את הדבר הזה, אפשר אולי קצת להציק ליהודים וזה, אבל לא, לא כדאי יותר מדי, כן? וגם במדרשים אנחנו רואים שבדוסיח הזה שיש בין אחשוורוש לבין המן, הם מפחדים. ואחשוורוש אומר, מה, אתה תעשה את הדבר הזה, בסופו של דבר, זה פחד, כן? והמלאק, זה הרי העניין של המלאק, זה הקרחה, להוריד, קרחה בדרך, להוריד את הפחד מלהתעסק עם ישראל. אבל באמת, איך מייצרים את ה... את ה... הרי מזרע היהודים נפול טיפול, זה בשלב השני של המגילה. בשלב הראשון, המן נפוח ומבסוט, ואין לו שום הרגשה של פחד, והכל הולך לו בסבבה, כן? איך מייצרים את, את הדבר הזה? זה באמת, זה הדבר שאנחנו צריכים באמת לחשוב, אז איך מתקיימים בגלות? אז בעצם יש לנו שאלה גם על הקדוש ברוך הוא, איך הקדוש ברוך הוא יהיה נוכח בעולם? איך הקדוש ברוך הוא יהיה נוכח בעולם כשהוא בעצם כבר לא יכול להיות מלך העולם? זה שאלה, זה מצד הקדוש ברוך הוא ומצד ישראל גם. אז איך מתקיימים בגלות? והתשובה על שתי השאלות האלה היא אותה תשובה. הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא יש לו כמה רובדים. יש את הרובד היותר גלוי, כן, על הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא יכול להיות קשר שהוא מבוסס יותר על הצד, על הצד היותר גלוי של מה שאנחנו צריכים לגרום קידוש השם בעולם בצורה הגלויה ולהיות חלק ממלכות השם בעולם. זה צורת קשר אחת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל יש צורת קשר פנימית יותר, עמוקה יותר, שהיא באה ממקום אחר, שהיא כנראה צורת קשר שהיא מתחדשת כתוצאה מהגלות. בגלות, הקשר שהוא מבוסס על הצד הגלוי, שאנחנו, שיש את מלכות השם בעולם, ואנחנו מצליחים להופיע את מלכות השם בעולם, הצד הזה, איבדנו אותו. כן, אנחנו לא מצליחים בגלות להיות כאלה. בגלל שאיבדנו את הדבר הזה, אז חייבים לייצר צורת קשר אחרת, שהיא בבתי גבה יותר, במקום פנימי יותר, במקום נסתר יותר, שזה יהיה נקודת הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וזה גם יהיה נקודת זה יהיה גם נקודת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא יכול להיות נוכח בעולם בצורה הגלויה, אם אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא בצד הגלוי. וכשאנחנו לא מצליחים להיות בערף הזה, של להיות שייכים לצורת קשר ברף הגלוי, אז הקדוש ברוך הוא יהיה נוכח בעולם דרך הקשר הפנימי, דרך איזשהו קשר שהוא עמוק יותר, שהוא צריך להיבנות בגלות, והוא הדרך איך הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו, איך הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו לא נטרפים על ידי 70 הזאבים, והוא הולך ובונה משהו, נוכחות של הקדוש ברוך הוא, שהיא לא מבוססת על דבר גלוי, אלא היא מבוססת על דבר פנימי יותר, וזה הולך ונבנה. זה המבנה, זה התהליך. כשנקודת הגזרה של המן, כן, מתי המן הוא מופיע כשאיבדנו את הקשר הגלוי ועוד לא יצרנו את הקשר הסמוי. בדיוק בנקודה הזאת של המעבר, שאנחנו איבדנו את הקשר הגלוי ועוד לא בנינו את הקשר הסמוי, שמה יכולה להתפתח המפלצת הזאת שקוראים לה המן. וברגע שאנחנו מצליחים לייצר את הקשר הסמוי, אז לא שחוזרים למצב שהיה לפני מחשבת המן, אלא מייצרים משהו אחר, שהוא בסופו של דבר גורם שבעולם יש פחות המן. כי הרי זה ככה היה, שמהרגע, מפורים, אין המלאק, אין זרע המלאק גלוי. יש אולי את האידאה של המלאק, יש חצי המלאק, יש את הבחינה הזאת של המלאק, אבל אנחנו לא יודעים מי זה המלאק כבר. כלומר, יש התקדמות בעולם שכבר המלאק באותנטיות, בנוכחות שלו, כמו של המן, כבר הוא לא יכול להיות קיים בעולם. כלומר, מה אנחנו רואים? אנחנו אומרים, העולם מתקדם כתוצאה מזה שאתה תצליח לייצר צורת קשר פנימית יותר. אז אתה תצליח לייצר בסופו של דבר את זה שהקדוש ברוך הוא נוכח בצורה אחרת בעולם, והנוכחות בצורה אחרת בעולם יש בה דברים שהם יותר טובים מהנוכחות בצורה הראשונה. אז אני הייתי מגדיר, עיקר מה שיש יותר בצורת הקשר השנייה, בצד הגלוי שבה, זה שיש פחות המלאק. שיש פחות, זה יותר סור מרע. כלומר, זה עשה טוב, יכול להיבנות אולי, כלומר, הולך ונבנה, ורק לקראת הגאולה הוא אולי יצמח. אני מקדים משהו מאוחר שאולי אנחנו נגיד בהמשך, אבל יש משהו יותר, כתוצאה מההתבררות הזאת עם המן. אז בואו ננסה להגדיר אבל את הדברים. אז קודם כל נביא איך השפת אמת, יש שפת אמת שאומר כך, כתוב, גדולה שרת הבת, יותר ממלכת נביאים שעמדו להם לישראל, שכולם לא פחתו ולא הוסיפו, אלא מקרא מגילה. ומקרא מגילה זה נוסף כתוצאה מהשרת הטבעת, ולא כתוצאה מהממחת נביאים ושבע נביאות שעמדו לישראל. אז שואל השפת אמת, כתוב במאמר הזה של חז"ל, בכולם, לא פחתו ולא הוסיפו. משמע שבמגילת אסתר הוסיפו, זה אנחנו מבינים, הוסיפו את מגילת אסתר. אבל מה פחתו? כלומר, זה נראה שמגילת אסתר כאילו גם כתוצאה מהשרת הטבעת היה גם פחתו משהו וגם הוסיפו. אז שואל השפת אמת, מה פחתו? מבינים את השאלה? כן, מבינים את השאלה? עוד פעם. כתוב, גדולה עשרה טבעת, ממחד נביאים ושבע נביאות שעמדו לישראל, שכולם לא פחתו ולא הוסיפו, אלא מקרא בגילה. בשביל מה כתוב, כולם לא פחתו? הנושא הוא, לא הוסיפו, אלא מקרא מגילה. מה נראה, אומר השפת אמת, שכנראה היה גם איזה משהו שפחתו ב... ב... כן, כתוצאה מהמגילה. אז הוא אומר את זה בצורה, עוד מעט אני אגיד מה, איך אני רואה מה זה הלא פחתו. אבל הוא אומר את זה בצורה כזאת. אז הוא אומר, צריך להגיד, כמו שהמדרש מתאר את הדבר הזה, שכשנגזרה גזרה על עם ישראל, כן, אמן דיבר עם אחשוורוש, אמר אמן, שמע, יש לי עצה פנטסטית בשבילך. לך תחתי אותם במשתה שלך, ותביא להם מדיות ופרסיות וזה, ותכניס אותם לתרבות שלך, זה הרגת אותם. ככה אומר אמן לאחשוורוש. עושה אמן את הדבר הזה, מרדכי מתריע, מרדכי יודע שזה הראש האמני, זה הראש האמני, אנחנו מכירים את זה כבר מעבר, זה הראש האמני שהם רוצים להחתיא את ישראל, ומרדכי מתריע ואומר, אל תלכו למשתה, אבל הולכים למשתה. ואז ברגע שהולכים למשתה, נגזרת גזרה. ושנגזרה גזרה, לבטל שם ישראל מן העולם. ואז הולכים לתורה, התורה חוגרת צק, והיא אומרת, מה נעשה, כן, אין מה לעשות, אין לה פתרון. הולכים אחר כך לעבוד, הולכים זה, עד שבסוף מגיעים למוצאי שבס, מגיעים לאליהו הנביא, ואליהו הנביא נע, רץ למשה רבנו, ומשה רבנו שואל את אליהו הנביא, תגיד לי, יש מישהו שממשיך אותי בעולם? הוא אומר, כן, יש את מרדכי. משה ומרדכי קורטים ברית, ויוצאים לפעולה ועד שמבטלים את הגזרה, ויש שם את המושג הזה משה רבנו שואל את אליהו, הגזרה הזאת איך היא נחתמה? זו גזרה שנחתמה. נחתמה בטית או בדם? צריך להבין את המושגים האלה, כן, המהר"ל מדבר על הדבר הזה. בטית או בדם? כן, המהר"ל מסביר, הגזרה הזאת היא גזרה שהיא נחתמה טית, זה משהו שהוא יותר מבטא את הלבוש של הקדוש ברוך הוא. דם זה מבטא את העצמיות יותר. כלומר, הדם הוא הנפש. והטית זה משהו שהוא יותר הלבוש. אז הגזרה הזאת שבאה מאת הקדוש ברוך הוא, זה גזרה שבאה ממשהו עצמי יותר, כאילו ואז ממילא אי אפשר לשנות אותה, או שהיא באה רק ממשהו שהוא יותר, בכל אופן זה רק ביתית. אם זה רק ביתית, אז יש מה לעשות. אז קודם כל אומר השפת, אני קודם כל אזכיר מה אומר השפת אמת. אומר השפת אמת, שהפירוש, אז הפירוש של לא פחתו במגילת אסתר הקדוש ברוך הוא, או כתוצאה מהסרת הטבעת, כתוצאה ממה שמרדכי עשה, הקדוש ברוך הוא פחת, הוא ביטל את הגזרה. כלומר, הוא עבר על דברי תורה. מבחינת דיני תורה, מבחינת המלאכים, לא היה אפשר לבטל את הגזרה. כלומר, דין תורה היה אומר, דין תורה היה אומר שאין יכולת לבטל את הגזרה הזאת. עכשיו, מה הפירוש שדין תורה היה אומר שאי אפשר לבטל את הגזרה? הפירוש הוא שלפי מה שהקדוש ברוך הוא עלה ברצונו לברוא את העולם, וכשהוא ברא את העולם, שעלה ברצונו לברוא את העולם, הוא אמר, אבל כדי לברוא את העולם, אני רוצה לברוא עולם שיש בו סדר, סדר אלוקי. וכדי שיופי, כדי שיהיה סדר אלוקי בעולם, מה אני עושה? אני בורא תורה. התורה היא הסדר שרק דרך התורה יכול להופיע החיות האלוקית לעולם. התורה היא סדר העולם. ואם בסופו של דבר, והתורה הזאת ניתנת לישראל, ואם ישראל הם לא עומדים הם לא מצליחים לעמוד לפי הסדר של התורה, הם לא מצליחים לעמוד ברף של מה שהתורה מציבה להם, אז ממילא התורה, אז ממילא נגזרת גזרה. כלומר, מבחינת התורה, כן, אי אפשר לבטל את הגזרה. לא, אבל מרדכי, הוא גם מוסיף לתורה את מגילת אסתר, וגם הוא מבטל את מה שהתורה אומרת שאי אפשר לבטל את הגזרה. זה ככה מסביר השפת אמת, את הלא פחתו ולא הוסיפו. ואז מה, אז איך באמת בא, איך בא באמת הישועה? אומר השפת אמת, חייבים להבין שהישועה של המגילת אסתר היא באה ממקום יותר נסתר, היא באה ממקום יותר פנימי, ממקום שהוא יותר עמוק מאשר התורה אפילו. כלומר, יש את התורה ויש משהו שהוא עמוק יותר מהתורה. שנייה, זה מה שאנחנו הולכים להסביר עוד שנייה. קלטת את הכיוון. יש משהו עמוק יותר מהתורה, שמכוחו אפשר לבטל את הגזרה. אז אנחנו מסבירים את הדברים כך. מה הכוונה לא פחתו? אמרתי את זה בצורה כזאת, לא ראיתי את זה כתוב באף ספר, אבל אני מניח שזה כתוב. כשחזל אומרים, גדולה עשרת טבעת, גדולה עשרת טבעת יותר ממלכת נביאים ושבע נביאות שעמדו לישראל, מה זה עשרת טבעת? עשרת טבעת זה, כן, כתוב, ויסר המלך את טבעתו, והרי מקובלנו. כל פעם שכתוב ויסר המלך את טבעתו, אנחנו אומרים, זה המלך אחשוורוש, אבל זה גם מלכו של עולם. כן? אז מה הפירוש של ויסר המלך את טבעתו? ויסר המלך את טבעתו, כן, וימסור אותה לאמן, מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא מסיר את המלכות שלו בעולם. זה מה שאני אמרתי, שכשנחרב בית המקדש, כן? מה המשמעות של, שיש מלכות אחשוורוש, ואחר כך שהאמן משתלט על מלכות אחשוורוש, שכבר הקדוש ברוך הוא לא מלך העולם. אין לנו את מלך העולם, כן? אין לנו את מלך העולם. כי הקדוש ברוך הוא מבין את הדבר הזה, אין לי את השרים, אין לי את מי שבאמת יופיע את מלכותי בעולם. ממילא, ויעשה המלך את טבעתו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבין את הדבר הזה, שאני כבר לא יכול להופיע בצורה הגלויה של, של, שאני אהיה מלך העולם. הקדוש ברוך הוא כבר לא יכול להיות מלך העולם. וזה המשמעות של ויעשה המלך את טבעתו. והוא נותן אותה לאמן. כן, כמו שהסברנו קודם. אם הקדוש ברוך הוא, אם אין מלכות השם, אז בוודאי שהאמן ישתלט על ה... בוודאי שהאמן ישתלט על הכיסא, על המלכות של אחשוורוש. כן? בקלות, בקטנה הזה, זה קטן על אמן. כשאין את הקדוש ברוך הוא בעולם, משתלט על הכיסא של אחשוורוש. זה היה ויסר המלך את טבעתו. עכשיו, עכשיו המשמעות של... עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה עוד פעם להופיע בעולם, אז צריך למצוא צורה אחרת של הופעה אלוקית לעולם. אז אני אומר את זה בשביל... אני ככה מנסח את זה כדי שתבינו מה אני מתכוון, אבל זה דברים יותר עמוקים. אבל שאם נאמר בשאלה הזאת, קודשבריחו, יש לקדוש, הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם, יש קודשבריחו, אורייתא בישראל. אז הפירוש הוא כזה. עד פורים סדר הופעת הקדוש ברוך הוא בנויה בצורה כזאת, קודשבריחו, אורייתא וישראל. זה סדר הופעת האור האלוקי בעולם. עד פורים סדר הופעת הקדוש ברוך הוא בעולם, זה בחינה של תורה שבכתב, שמה זה אומר? קודשבריחו, אורייתא, שהאורייתא הוא אור כזה גדול שצריך להופיע דרך ישראל. מפורים יש מהפך, והאור האלוקי הופיע בצורה של קודשבריחו, ישראל ואורייתא. זה ההבדל המהותי שמשתנה, שהאור האלוקי הוא לא יופיע בצורה של קודשבריחו אורייתא בישראל, אלא האור האלוקי יופיע בצורה של קודשבריחו, ישראל ואורייתא. מה הפירוש? מה פירוש האור האלוקי יופיע בצורה כזאת של קודשא בריך הוא ישראל ואור? הפירוש הוא כזה, אנחנו יודעים הרי שהקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל, הוא יכול להופיע בצורה של מלך, אבל הקשר של הקדוש ברוך הוא עם ישראל יכול להופיע גם בצורה של אבא. אנחנו אומרים בימינו אומרים, אבינו מלכנו. יש שתי צורות של קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל. יש צורת קשר של מלך, ויש צורת קשר של אבא. מה ההבדל בין צורת קשר של מלך לבין צורת קשר של אבא? אז מלך הוא בוודאי מופיע בגדלות שלו, מופיע עם הכבוד שלו, מופיע עם כל העוצמה שלו, עם כל כן, עם כל הסדרים הגדולים, כן? מלך, כן, כל העולם מסתדר לפי מה שהמלך מופיע. וגם השרים של המלך וגם העבדים של המלך תמיד הם הדבר המרכזי שיש מערכת יחסים של מלך ושרים ועבדים, זה המלך. המלך זה הדבר הדומיננטי. ותמיד גם צורת הקשר היא צורת קשר שיש בה איזשהו מרחק. יש בה איזשהו, כן, תמיד הזה, אתה צריך לבוא עם אורות גדולים. אתה צריך לבוא עם גודל. אתה לא יכול לבוא בקטנות. לעומת זאת, קשר של אבא ובן. מצד אחד, הקשר של אבא ובן הוא קשר שכאילו, זה לא כל אחד מאיתנו הוא אבא. כל, כאילו, אבא זה משהו, זה לא משהו שהוא גלוי כזה, זה משהו שהוא יותר בבתי גבי. הוא משהו שהוא קשור יותר למערכת יחסים פנימית יותר, אישית יותר. עכשיו, לא רק זה, אלא הקשר של אבא ובן זה קשר כזה שהבן הוא ממשיך את האבא. כלומר, נהיה איזשהו קשר שהוא לא מבוסס על זה שהמלך יש לו תורה. המלך, הקשר שלו לנתינים, הקשר שלו אלינו, זה דרך זה שאנחנו מופיעים את המלכות, אנחנו מופיעים את התורה של המלך, אנחנו מופיעים את האור הגדול של המלך. הקשר בין האבא לבין הבן הוא קשר שהוא לא מבוסס על מה שאנחנו מופיעים את הגודל זה, אלא הוא מבוסס על מה שיש קשר עצמי יותר. זה שהבן הוא ממשיך את האבא. האבא, כן, מזין את הבן בצורה ישירה כזאת, כן? וזה הקשר שהוא ברובד יותר פנימי, ברובד יותר נסתר באמת. ברובד הרבה הרבה יותר פנימי. וזה מה שצריך להיבנות. כשנהרס היכולת של הקדוש ברוך הוא להופיע כמלך, ושאנחנו שרים של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, אז צריך להיבנות קשר אחר. שהוא לא בנוי על ההופעה הגלויה הזאת, אלא הוא בנוי על משהו פנימי יותר. על משהו אינטימי יותר, על משהו עצמי יותר. עכשיו אנחנו באים ונסביר מה המשמעות, כן, מה המשמעות שהקשר היא בצורה של בן. אז נביא את הדברים שכפי שליקטנו אותם מספר קדושת לוי, אנחנו קצת משנים חלק מן הדברים, אבל הבסיס של מה שאני אומר עכשיו זה דברים שהבאתי מספר קדושת לוי. כן, קדושת לוי מדי יש לו הרבה, מאמר מאוד ארוך על פורים, יש שם ארבעה קדושות. כלומר, ארבעה דברים מיוחדים שאנחנו שמחים עליהם בפורים. כן, אנחנו שמחים בפורים. כן, על מה אנחנו שמחים בפורים? אז אומר אומר הקדושת לוי, ארבעה קדושות אנחנו זוכים עליהן בפורים. ארבעה מדרגות שהן מסמכות אותנו בפורים. ארבעת המדרגות האלה הן באות לידי ביטוי בארבעה מצוות שיש בפורים. יש את מצוות קריאת מגילה, יש מצוות מתנות לאביונים, יש מצוות משלוח מנות איש לרעהו, ויש את מצוות משתה ושמחה. כן? ארבעה ממים. כן? ארבעה ממים, משתה ושמחה. אז הוא מסביר כך. הדבר הראשון שאנחנו שמחים עליו בפורים, זה על מקרא מגילה. מה זה הדבר הזה של מקרא מגילה? הדבר הזה של מקרא מגילה, הוא אומר, זה הסיפור של הנס. אבל מה כל כך משמח בנס הזה? כשאתה משווה את הנס של קריאת מגילה לבין הניסים שנעשו ביציאת מצרים, מה גובר על מה? אז הוא אומר, זה שני סוגים של ניסים. הניסים שהיו עד קריאת המגילה, זה ניסים שכשהקדוש ברוך הוא עשה את הנס, הוא שבר את עולם הטבע. הוא שבר את עולם הטבע. אבל הנס של מקרא המגילה, הקדוש ברוך הוא לא שבר את עולם הטבע. הוא הסתדר עם עולם הטבע, שיתף פעולה עם עולם הטבע. הוא נכנס בשטויות של ושתי ושל אחשוורוש, וביצרים שיש בין השרים שם, ובין המלך והמלכה, והמלך מחפש מהמלכה, בכל הדברים שהם הדברים הכי רחוקים משבירת הטבע. אתה לוקח את הטבע הבהמי הכי גס של הבני אדם, והקדוש ברוך הוא שמה עשה נס. כן, הכניס את עצמו זה, עשה נס. אז פירוש הדברים הוא ככה, שהניסים הם מבטאים את צורת הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. כשאנחנו נמצאים בתקופה של עד פורים, הקדוש ברוך הוא לא נוכח בעולם בצורה של טבע, הוא לא חלק מהטבע. אתה רוצה להיפגש עם הקדוש ברוך הוא? תהיה רציני, תתרומם, תגיע אל המקדש, תיכנס ותתנקה, תהיה פרשת תצווה, תלבש 8 בגדים, תלבש 4 בגדים, תביא קורבנות, תהיה ראוי להיכנס להיכלו של מלך, ככה אתה יכול, אתה חייב לנער את הטבע, אתה חייב לברוח, אתה חייב להתרומם כדי להיפגש עם האור האלוקי. זה התנאי לפגישה עם הקדוש ברוך הוא. התנאי לפגישה עם הקדוש ברוך הוא, שהטבע עד פורים הוא טבע שמאוד מאיים. הוא טבע שגורר אותך לעבוד עבודה זרה, לגלות עריות ולרצוח. וכדי לעבוד את השם, אתה חייב לנער ממך את אתה לא יכול להיות הדוק בטבע ולהמשיך לעבוד את השם. ומפורים הקדוש ברוך הוא רואה אני לא יכול להיות נוכח באורות גדולים בעולם. אז כדי לא להיות נוכח באורות גדולים אין ברירה. הקדוש ברוך הוא חייב לעשות נס בטבע. המשמעות שהקדוש ברוך הוא עושה נס בטבע, זה אומר שהקדוש ברוך הוא מזכך את הטבע. הקדוש ברוך הוא יוצר מצב כזה שהחיים הבסיסיים, הצרכים הבסיסיים הקיומיים, הבני חי ומזוני, הצרכים הבסיסיים של החיים, הם לא מעוררים אצלך עבודה זרה גלויה רק בשפיכות דמים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מזכך את הטבע בצורה כזאת, שכבר המפגש איתם עם הטבע, הוא לא באופן ישיר סוחב אותך רחוק מהמקדש. וזה, כלומר, כיוון שהצורה של הנס היא נס שהיא לא שוברת את הטבע, זה גם אומר, ככה אומר הקדושת לוי, זה אומר שהטבע משתנה, הטבע מזדקך. הטבע, כלומר, כתוצאה מהנס, שנייה לפני שהיה את הנס, כל מה שאנחנו מדברים, זה לא כשהמן בא לגובה. כשהמן עודה לגובה, אז אין לנו לא את האורות הגדולים ולא את האורות הקטנים. זה הרגע של הסתיר. זה מצב שאין נוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. מכל הכיוונים הקדוש ברוך הוא מתרחק מן העולם. אבל כשקורה הנס, מה המשמעות שקורה הנס? קורה נס כזה שכבר הטבע הוא טהור יותר, הוא זך יותר. עד כדי כך שלא יוכל להיות עוד פעם תופעה כזאת של המן, בצורה כאילו של המן. כבר לא יהיה המלך בצורה של המן. הצלחנו לקדם את העולם באופן בסיסי שלא יהיה מצב של אמן. בסדר, יהיה עוד צרות, יהיה עוד ברורים, יהיה עוד זה, אבל לא בצורה של פורים. לא בצורה של מה שהיה נקודת השפל הכי גדולה של אסתר אסתיר. כלומר, אם היו שואלים אותנו, תעשו לנו דיאגרמה של הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם. כן, מתי יש הרבה נוכחות ומתי יש שפל של נוכחות. אז הנקודה הכי שפלה, כאילו אנחנו אומרים, זה המציאות הזאת של המן. המציאות של מגילת אסתר, זה מה שחזל אומרי. אסתר מן התורה מניין, אנוכי אסתר אסתיר. כלומר, זו הנקודה שכביכול הקדוש ברוך הוא, הכי לא נמצא בעולם, כן? הכי לא נמצא. וברגע שקדוש ברוך הוא מחליט להיות, אז כבר מתחיל כבר הטבע להיות טבע שלא, שהוא לא מרחיק כל כך מהנוכחות של הקדוש ברוך הוא. כן? אז על זה אני צריך לתת הרבה יותר הסברים. אני אי אפשר, מה שאנחנו מדברים עכשיו זה בנוי על הסברות רחבות גם בשיעורים אחרים, אבל צריכים להבין מה קורה, מה סוג יצר הרע שהיה בימי בית ראשון, שהוא חייב את עם ישראל, כלומר, היה אפשר להגיע בימי בית ראשון לאורות גדולים, אבל כמו שהיה אפשר להגיע לאורות גדולים, היה אפשר להגיע לטומאה מאוד גדולה, כלומר, זה לעומת זה. ומי פורים, אז באמת אין לנו את האורות הגדולים הגלויים, אבל גם אין, אבל אין גם, מבחינת ישראל לפחות, אין את המקום הזה שהטבע הוא כל כך מאיים. כן? אנחנו כבר לא כל כך מאוימים עם הטבע, בגלל שכבר הקדוש ברוך הוא עושה נס שהוא לא צריך לשבור את הטבע. זה שהקדוש ברוך הוא עושה נס שלא צריך לשבור את הטבע, זה אומר שאנחנו פחות מאוימים מהטבע. וזה מצוות מקריאת מגילה. כן? זה הקדושה הראשונה שמתגלית בפה. הקדושה השנייה, כן.
אבל כאילו, אנחנו לא צריכים לסמוך, אנחנו צריכים לעשות יום ולאומי.
לא!
ממקום כזה שהיינו יכולים להגיע לגבעים.
לא, בוא, אז אני אסביר. המהלך שלנו הוא כזה. הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם, מצד האידאה, היא צריכה להיות בצורה כזאת, שיופיע הקדוש ברוך הוא, שהנוכחות של הקדוש ברוך הוא תהיה גם בצורה של מלך, וגם בצורה של אבא, גם בצורה הגלויה, וגם בצורה הפנימית, גם בצורה של עירה, גם בצורה של אהבה. זה האידיאל שלנו. אין לנו יכולת, הדבר הזה הוא לא יכול להופיע במכה אחת. אז הקדוש ברוך הוא, אז זה התחיל בהתחלה שקדוש ברוך הוא מנסה, אנחנו מנסים את המהלך להופיע את האור הגדול. וזה באמת לא הולך. יש משבר, יש בית, חורבן בית ראשון. ואז מי החורבן, ברגע שנחרב, מתחילים תיקון. מהו התיקון? הוא מתחיל מבפנים. אתה הולך בונה את הפנים, בונה את הפנים, עד שכבר תגיע למצב הזה, שאתה יכול על גבי הפנים הזה גם לבנות את החוץ. כלומר, ודאי שבגאולה השלישית נחזור גם, שיהיה לנו גם את הפנים וגם את החוץ. אבל השמחה הגדולה בפורים שמתחיל לבנות הפנים. אתה מבין? אתה צודק במה שאתה אמרת, אבל זה לא יום חורבן לאומי. יום חורבן לאומי זה חורבן בית ראשון באמת, זה חורבן, כן? אנחנו עושים תשעה באב, כן? לא, אנחנו לא עושים תשעה באב, אבל פורים זה התיקון לתשעה באב, זה תחילת התיקון, זה פה מתחיל הדרך של התיקון, כן? ומבפנים אנחנו הולכים ובונים משהו שהוא פנימי, שהוא ילך ויבנה לאט לאט עם הכלים שלנו, עם היכולות שלנו, זה... עד שבסופו של דבר נוכל לחזור, ועל גבי זה, כן, נוכל לבנות גם את הדבר הגדול הזה, ואז נגיע למה שבאמת היה צריך להיות מההתחלה. ברור שמה שאתה אמרת שאנחנו לא, כן, היה איזשהו משבר. אנחנו לא מתעלמים מהדבר הזה, אבל פורים זה התיקון לדבר הזה.
אב, בעצם אמנו התרכיז של הגלות הזאת של שהתחילה בחורבן הבית, כאילו,
שהתבטא
בחורבן הבית.
האמן הוא התוצאה ההכרחית לזה שהקדוש ברוך הוא כבר לא מלך העולם.
כאילו, אבל מה קרה בכל ה-70 שנה, כבר נחרב הבית. כאילו, הקדוש ברוך הוא ממש לא מלך העולם, כמוך ואלוהים השם. כאילו, מה ההבדל?
אז זה מה שחז"ל אומרים, שכל ה-70 שנה, גם הגויים שהחריבו את בית המקדש עוד לא יודעים. הם יודעים את הדבר הזה, שהם החריבו את הבית, לא יודעים אם זה יחזור או לא יחזור, כן? וכשהם עושים את החשבונות ואומרים, זי, זה לא יחזור, אז כאילו זה, גם מבחינת התודעה של הגויים, זה כאילו נגמר החורבן. כאילו לא, זה לא יחזור. זה הסיפור הזה שמה שחזל אומרים, שהם עושים חשבונות של ה-70 שנה, ואומרים, זהו, זה לא יחזור. כן, זה ה... ככה אני הייתי מביא. זה בסדר מה שאני אומר? כן.
למה אומרים שבית ראשון היה כל כך התנגדות לטבע? זאת אומרת, נכון שהטבע הביא את האנשים האלה לחטאים נוראים, אבל על הפוך, אז הטבע היה בשיא שלמותו.
אז אני אומר, זה מה שהמהר"ל, זה המהר"ל בנצח ישראל, מה שהוא מסביר. שימי בית ראשון יש בהם עוצמתיות, אבל יש בהם יצר גדול גם. זה לעומת זה.
בשביל להגיע לקדוש ברוך הוא לא בורח מהטבע. הנביא כשהוא לא בורח מהטבע,
נכון.
אבל הכוחות הרוחניים, שני ביחד,
משולבים. אז הקדושת לוי מסביר את זה בצורה כזאת. השאלה הבסיסית זה כשאנחנו צריכים, כשאנחנו רוצים לקבל את האור של התורה. הקדוש ברוך הוא בא ונתן לנו את התורה. מה הפירוש הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה? אז הקדושת לוי אומר את זה בצורה קצת נסתרת כזאת, קבלית. אבל אנחנו נתרגם את זה, כלומר זה מובן לנו גם במובן היותר פשוט. כשנגיד יש עולמות, כן? יש עולם גבוה שקוראים לו עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה. כשהקדוש ברוך הוא נותן לך תורה, מה הפירוש? האם התורה היא בעצם, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה יכול להידבק בי על ידי זה, התורה היא בלבוש של עולם האצילות, או התורה היא נגיד בלבוש של עולם הבריאה. אבל התורה היא לא בלבוש עולם העשייה. התורה מחייבת אותך להיות שייך לצורה ולא להיות שייך לחומר. כלומר, זה מחייב אותך עברור קצת מהחומר. זה מחייב אותך עברור מהמגע העדוק עם הטבע. ככה הוא מסביר. אנחנו יכולים להתפקח, להגיד שיש מהלכים אחרים, אבל אני אומר, אני מביא את המהלך של קדושת לוי, שהוא ככה מסביר את הדברים, שבימי בית ראשון, הכוחות הדמיון שהם קשורים לחומר, הם היו כל כך חזקים, שאתה חייב קצת להתברר מהמגר כל כך עם החומר בצורה כזאת, שלא השתלט עליך הדבר שמושך כלפי חוץ. לא שיש בטבע של עצמו דבר דפוק, שיש בטבע של עצמו דבר שדוחה, אבל העולם עוד לא היה מבוסם, העולם עוד היה שטוף כל כך בדמיונות של עבודה זרה, שכשהיו חושבים על העולם הזה, ממילא זה היה, היצר הזה של העבודה זרה היה תופס אותך והיה זה. בסדר? לא שזה במהות של הטבע. אתה צריך לדעת, זה שאנחנו לומדים את תורת הרב, זה עוד לא אומר שבנזיד הדשים נוכל תמיד למחות כפיים לטבע כמו שהוא. זה לא הולך ככה. כן? צריך לעבוד כדי שהטבע יהיה חלק מהקודש. כן? זה לא איזשהו דבר זה העבודה, זה העמל כל הזמן. כן? אז מימי בית ראשון, לא היה את הכוחות עוד לעשות את זה בצורה הזאת. זה מה שהוא מסביר. עוד לא היה, הקדוש ברוך הוא עוד לא היה מספיק נוכח בהוויה בצורה כזאת שתוכל באמת להיות שייך שם יותר. כן? אז זה מקרא מגילה. אז הוא אומר, כן, האדם קורא קריאת מגילה, הוא צריך להיות כל כך שמח שהוא עכשיו נמצא בעולם כזה, שקדוש ברוך הוא החליט שאפשר להיות בעולם בלי לשבור אותו, ובכל אופן לא ליפול בידיים של המלאק. זה קדושה ראשונה. קדושה שנייה, הוא אומר, שזה גם בא לידי ביטוי ביכולת הקשר שלנו עם התורה. התורה שהיה לנו במעמד הר סיני, זה תורה שהיה הכרח לעשות אותה בצורה כזאת שיהיה כפיית הר כגיגית. כי זה אורות כאלה גדולים שאנחנו לא יכולים להיות כל הזמן בווליום הזה. אנחנו לא יכולים להיות כל הזמן בקטישה הזאת או בזיכוך החומרי הזה, שנהיית מתאימים לאור של התורה, ואז אין לך ברירה, אתה צריך להגיד, גם אם אני לא מתאים, אני אבל מקבל עליי עול תורה. זה מהותי הדבר הזה שלא היה אפשר לקבל את התורה ברצון. כי זה היה סוג תורה כזה, של תורה שהיא חייבת לבוא בצורה של כפייה. ובימי בית, והתורה, כן, זה, כי זה, זה קודשא בריחו, אורייתא וישראל. אז אם האורייתא היא מקבלת אור של קודשא בריחו באופן ישיר, כן, אז כדי להיות מתאים לדבר הזה, אתה חייב את הכפיית הרגעית הזאת. אתה כל הזמן, זה קולות וברקים, זה דברים ענקיים, זה שאתה חייב את הכפייה הזאת. אבל כשמשתנה הסדר, ההסברה הזאת של הקודשא בריחו, אורייתא ישראל, זה לא כתוב בקדושת לוי, אבל אני משתמש בדברים שאומר הקדושת לוי, אני חושב שמסתדר עם צורת ההסברה שאנחנו הסברנו. אז, אבל כשעכשיו הקדוש ברוך הוא, אבל עכשיו כשהקדוש ברוך הוא, בא הקדוש ברוך הוא ונותן את התורה בצורה של ישראל, הפירוש של זה, זה כמו אבא. אבא שמלמד את בנו תורה. כן? אז האבא יודע שהאור שלו, מלך שמלמד את השרים שלו, אומר לעבדים שלו זה, הוא לא כל כך דוי. הוא אומר, מי שכישרוני, מי שמסוגל לנהל משרד, אני אעשה אותו שר. מי שזה, אני אומר, צווים, תהיו עבדים. אבל אבא שמלמד את בנו, כיוון שהבן שלו הוא חביב עליו, כיוון שהוא יודע שזה בנו, אז הוא עושה כל הזמן את המאמץ איך ללמד את בנו. והוא גם כל הזמן נותן טיפים לבנו. והוא, גם כשיש איזשהו דבר טוב, איזושהי קושייה טובה או תשובה טובה, הוא הרבה יותר שמח שהבן שלו יגיד את הדבר הזה. כל השמחה שלו זה אם התורה באה דרך הכלים של בנו. הוא מצמצם את המוח שלו, כן? שהוא יתאים למוח של הילד הקטן שלו. כן? זה ככה אבא עם בנו הקטן הזה. אז זה הבחינה של התורה של ההדר קיבלו ממאה חשברוש. כן, זה התורה של הבחינה הזאת שהדר קיבלו ממאה חשברוש, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה בצורה של מתנות לעליונים. כאילו את המתנה של התורה הוא נותן לנו את זה עם הכלים של עם הכלים הקטנים שלנו. הוא נותן לנו את זה במנות קטנות. כן? ככה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, וזה הבחינה. זה הבחינה שמעט שתמיד אנחנו מדברים על תורה שבעל פה. שתורה שבעל פה היא לקבל את האור האלוקי דרך הכלים שלנו. זה השמחה השנייה. זה הקדושה השנייה. והקדושה השלישית... מה? מתנות לאביונים, הסברתי. והקדושה השלישית...
זה... אבל איך זה מתבטא, זה שמפורים כאילו היה יותר קל?
האדר קיבלו ממאה חשברוש. מבחינתנו, זה מהבחינה הזאת, שאנחנו, אז אני אומר, אני, איך שאני מבין, שעד לפורים, אין בעם ישראל את הבהירות הזאת, שחיי תורה זה ה... זה הצורת חיים המתאימים לישראל. יש המון חיות גם בחיים שמחוץ לחיי תורה. יש הרבה חיות בעבודה זרה, בגלוי עבוד ושפיכות דמים, כן? וקרואים, פוסחים על שתי הסעיפים. נכון שגם אחרי שיש לנו תורה, ואנחנו יודעים שזה, יש לנו המון מידות מקולקלות, ואנחנו צריכים לדבר על עצלות, ועל כעס, ועל כל מיני דברים, אבל אין לנו כאילו בתודעה שלנו איזושהי אלטרנטיבה. גם אדם שעושה חטא, הוא לא אידיאולוג של חטא. הוא נופל בחטא, כלומר זה. זה ככה אני הייתי שם להסביר מה המשמעות שהתורה היא בכלים שלנו. כן, ככה, זה מה שאני הייתי מסביר. והקדושה השלישית, הוא מדבר על כך, כמו ששרנו, להודיע שכל קרוביך לא יבושו ולא יקלמו לנצח. זאת אומרת, שאנחנו רואים שהנס של פורים הוא בא בדרך של דברי הצומות וזעקתם. דרך התפילות, דרך הצומות, דרך אחרי כן קביעת הסעודה, קביעת זה, כלומר, מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא נותן, הוא מדבר, עוד פעם, קדושת לוי הוא חסיד, כן, זה ספר של חסידות, אז הוא כותב הרבה על כוח של הצדיק, זה אנחנו לוקחים מה שאנחנו רוצים לקחת, כן, כאילו, לא, אני מציע לכם ללמוד את כל מה שהוא כותב, כן, לא יודע, אני רק אומר, בשיעור הזה אני לוקח דברים, זה לא שאני מסביר לכם את הקדושת לוי, אלא אני לוקח את היסודות של הקדושת לוי שמתאימים לרעיון שאנחנו רוצים לפתח. אז הוא אומר, יש פה גם עוד משהו, שאני כאילו הייתי אומר את זה ככה. בימי בית ראשון היה יסוד של העבודה, אבל הדבר הדומיננטי בתפילה זה לא היה כמו התפילות שלנו, שהן תפילות יומיומיות, וזה תפילות שמבוססות על בן שמבקש על הבני חי ומזוני שלו. אלא עבודת בית המקדש הייתה בנויה יותר על זה שזה מקום השראת שכינה, ואתה בא ואתה רוצה להופיע את השכינה בעבודת השם שם. אבל זה לא ניתן לנו את התפילה כשהקדוש ברוך הוא אומר, הרי זה היסוד הזה של דברי הצומות בזעקתם והכוח של הצדיק או הכוח של כל עם ישראל לבטל את הגזרה, זה הסוד של כבשה אחת בשבעים זאבים, זה התיקון לנהנו מסעודתו של אותו רשע. כלומר, זה הבסיס של מה שמחזיק אותנו כיהודים, שגם כשאנחנו נמצאים בגלות אנחנו מבינים שאולי כלפי חוץ אנחנו צריכים לעשות את המשחק וצריכים להתחפש וצריכים להיות במערכת יחסים נורמלית, אולי נניח עם הגויים, אבל באמת בתוכנו, כן, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן, מעצים אותנו בזה שאנחנו מבקשים על הבני חי ומזוני שלנו, והוא נענה לבקשות שלנו. כלומר, אז הקדושה השלישית שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אם תביאון באיו, אם תבקשו, אם תצובו, אם תדעו או משהו כזה, דרך מה שאתם דרך התקווה שלכם תבוא התשועה שלכם, כן? להודיע שכל קובך לא יבוא שהוא לא יקמו לנצח כל החוסים בך, זה הקדושה השלישית. אז זה אפשר, כן, אז הוא שם, זה ממש אני לא אומר כמו שהוא אומר, אז הוא אז אפשר להגיד שזה העניין הזה של המשלוח מנות יש לרעהו. שמה זה העניין הזה של משלוח מנות יש לרעהו? זה באמת, זה חיזוק כוח שאחד נותן לשני. זה העצמה של ישראל, ברגע שאתה אומר משלוח מנות יש לרעהו. כן, זה ליצור את הכוח של ישראל, שאיש אחד נותן, מאמין שיש לו כוח שהוא יכול לתת לשני, והוא מקבל כוח חזרה מהשני. זה המשלוח מנות יש לרעהו, זה הקדושה השלישית. הקדושה הרביעית זה המשתה ושמחה, שהבחינה של המשתה ושמחה זה הקדוש ברוך הוא יוצר מצב כזה שברגע שנוצר הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת שיש אבא ויש בן, שאנחנו מבחינת בנים למקום ושהקדוש ברוך הוא דואג, אז הקדוש ברוך הוא דואג עם כל, הקדוש ברוך הוא דואג עם כל האמצעים, כן? הקדוש ברוך הוא דואג עם כל האמצעים שלו. והוא אומר, וכי מסביר העניין הזה של הסעודה, זה סוד הבנה הפוך הוא, כן? כן, יש הרבה הרבה שאלות, יש הרבה הרבה פירושים. למה זה המושג הזה של הסעודה הזאת שמגיעים חייבן יש לי בסום יד אלו ידע בן ארוע אמן לברוך מרדכי? אז רבים פרשו מה זה עד אלו ידע בן ארוע אמן למרדכי. אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שאנחנו כל כך מבינים שיש לנו אבא בשמיים, או שכל כך אנחנו מבינים שכשאנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא דואג לנו, שאנחנו יודעים את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא ידאוג לנו, בין כשהוא עושה ברוך מרדכי, הוא בן כשהוא עושה, הוא רמן. כלומר, בן כשאנחנו רואים שבגלוי עכשיו הקדוש ברוך הוא מצמיח את הצדיקים, הוא עושה לנו סייעתא דשמיא הזה, ובין כשיש תקופות כאלה שקדוש ברוך הוא מגדל את המן. כל מה שקדוש ברוך הוא מגדל את המן, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר עושה את זה בשביל להפוך הוא, בשביל להשתמש אפילו באמנים, כן? שהאמן יתלה את עצמו, כן? להשתמש באמן שהוא ירכיב את מרדכי, וזה מי שהמלך חפץ בקרו. להשתמש באמן להכין את העץ שעליו יתלו את כל הילדים שלו. כן? זאת אומרת, זה הסוד הזה של העד אלוהי אדם אמר למרור מרדכי. כלומר, שהקשר שלנו לקדוש ברוך הוא כל כך, כל כך מלא ביטחון, שהקדוש ברוך הוא קשור לנו בפנים. הקשר הפנימי הזה, זה אומר שכל המאורעות השונים, כן, הם בסופו של דבר הם מופיעים בצורה כזאת של סעודה. כן, אפשר לבוא ולהגיד, מצד אחד אפשר לבוא ולהגיד שבשעה שנגזרה הגזרה, זה היה הרגע של הכי אסתר אסתיר. אבל יש בחינה הפוכה, שברגע שנגזרה הגזרה, הקדוש ברוך הוא הרי גם כשהוא גזר את הגזרה, הוא גזר, אבל הוא לא חתך את החבל, כאילו. את החבל השם, יעקב חבל נחלתו, את זה הקדוש ברוך הוא לא חתך. זאת אומרת, זה כמו אבא שיש לו בן, כלומר אני אומר כאילו את הבחינה הזאת, שהקשר הזה של אבא ובן, הוא לא נולד בפורים, הוא התגלה בפורים. כלומר, הוא מתגלה כתוצאה מהנס של פורים, אבל הוא נמצא ב... כי הוא אביך כנך, כלומר, זה נמצא בתשתית של הכל. אלא מה? בהתחלה בעיקר הצד הגלוי, הצד שהיה בצד הגלוי, זה היה יוצר הצד של המלכות. ברגע שהקדוש ברוך הוא, ברגע שהצד של המלכות נשבר, וזה היה, אז הקדוש ברוך הוא צריכים לייצר, להתחיל להשתמש בכוח הפנימי יותר. מה הרגע הראשון שקדוש ברוך הוא משתמש בכוח הפנימי? זה כמו אבא, שיש לו בן, שהוא חולה מאוד מאוד מאוד, ואז הוא מוסר אותו לרופא, והרופא צריך לנתח אותו, אבל האבא מחזיק את היד של הרופא, שכשהרופא חותך אותו, יחתוך לא יותר מדי. כן? יחתוך, אבל לא יחתוך יותר מדי. אז זה, כלומר, העניין הזה שהקדוש ברוך הוא בחינת אבא, זה גם, זה מופיע כבר בשעת הגזרה, שגם כשהקדוש ברוך הוא כאילו בבחינת אסתר אסתיר, זה עוד יותר מלמד על קשר פנימי. אם גם במצב של אסתר אסתיר, לא היה, אמן לא יכל לעשות את הקבץ האחרון, כן? לא יכל כאילו לגמור את המלאכה שלו, וזה רק נשאר מחשבה. הרי מבחינת אמן, המחשבה היא מיד הוא רצה להוציא אותה למעשה. ומה המנה לצאת למעשה? זה רק זה שגם אז יש איזושהי השגחה מאוד מאוד פנימית. כלומר, הרגע של האסתר אסתיר, הוא מצד אחד, זה כמו שאמרתי, זה הרגע שבציור שלכם תציירו שכביכול הקדוש ברוך הוא הכי פחות נוכח, אבל מצד שני, אבל בכל אופן הרי הקדוש ברוך הוא יש איזה משהו שהוא השגיח כאילו גם ברגע הזה. זאת אומרת שבפני, במקום הכי הכי פנימי, כלומר זה היה צריך להיות השגחה ממקום הכי הכי נסתר, השד של הגזרה. אז מפורים אנחנו זוכים לדבר הזה שהקדוש ברוך הוא גם משגיח בצורה של, גם במצבים האלה של האסתר, כן? אז גם במקום שאתה עוד לא רואה את הברוך מרדכי, אתה רואה את הארור המן, אבל אתה יודע שכל קרובך לא יהיה משהו ולא יקרמו לנצח. ובפורים אתה מרשה לעצמך לשמוח על כל המצבים, כי אתה יודע שבסופו של דבר יש קשר פנימי כזה, שהוא הולך ובסופו של דבר הולך ונבנה משהו מבפנים, שהוא בסופו של דבר ככל שעוברות שנים. ואנחנו חוגגים עוד פורים, ועוד פורים, ועוד פורים, אז הכוח הפנימי הזה הוא נהיה יותר נמצא בנו, נמצא בתוכנו, כן, ונמצא בחיות הפנימית שלנו, שבסופו של דבר אנחנו, הנה, אנחנו כבר זוכים להגיע כבר לתחילת עוד פעם חזרת מלכות, כן? חזרת מלכות, כן? וזה התשועתם הייתה לנצח. תשועתם הייתה לנצח. למה פורים זה לנצח? כי המועדים באמת האחרים זה היה ההופעה בגלוי, אז בעתיד ההופעה בגלוי היא תהיה הופעה אחרת. אבל פורים זה להתחיל לבנות את ההופעה מבפנים. ההופעה הזאת מבפנים היא נשארת לנצח, היא הולכת וגוברת כל הזמן זה, אבל היא צריכה להישאר לנצח. כי זה באמת הצורה של הקשר, זה צריך להיות קשר שהוא בנוי על משהו מאוד מאוד נסתר, על משהו מאוד מאוד פנימי. אנחנו קראנו לזה יחסי אבא ובן, כן? והוא אחרת מופיע בצורה באמת היותר גלויה. אבל הוא ברור גם לנצח, הדבר הדומיננטי זה ההערה הזאת שהתחילה מפורים. כן, זה התשועתם איתה לנצח.
מה אתה אומר לנו למייסה, לעבוד
יש הפורים? אז למייסה, אומר לך הקדושת לוי, שאתה מגיע פורים, אז אתה קודם כל צריך להתמלות בשמחה, להגיד לעצמך כמה באמת התורה היא מחיה אותנו, כמה היא מתאימה לנו, כמה כל דבר אחר הוא לא לעניין בכלל, וכמה, כן, זה קריאת המגילה, וזה מביא אותך לאהוב את התורה, וזה מביא, ופורים הוא צריך לתת בך את ה... כן, אנחנו, ככה אנחנו רגילים להסביר, שביום כיפור, בראש שנה, אתה עובד על הדברים, על החטאים שנובעים מזה שאתה בעל גאווה, שאתה חושב שאתה יותר מדי. אבל בפורים אנחנו עובדים על החטאים שנובעים מזה שאתה פחות מדי. כן, הרי יש שתי שורשים לחטא. יש את השורש האחד של החטא, זה הגאווה, והשורש השני של החטא זה העצבות. זה שהאדם לא מאמין בכוחות שלו. ופורים בא לתקן את ה... ומה השורש היותר גדול של החטאים? הגאווה או העצבות? החוסר ביטחון עצמי של האדם, או זה שהאדם הוא על הבעלה, עם ביטחון עצמי מופרז. אז בואו לא ניכנס למה יותר. פורים בא לתקן את זה שאנחנו נאמין שאנחנו בנים למקום, שהקדוש ברוך הוא נותן בנו אמון, שהקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה דרכנו, כן? והאמון הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא שולח לנו את היד, אנחנו צריכים לקחת אותו, לקבל אותו, ולשמוח בו, כן? אז זה החלק הזה של הקדושה השלישית, שזה שקדוש ברוך הוא, כן, נותן לנו את ה... נותן בו את האמון. ובוודאי, להאמין בהשגחה האלוקית, כן, ולהיות בטוחים בקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הרמה, שאדם צריך להיות גם בחלק מעבודת פורים, זה השינה. זה הבחינה הזאת שאתה ישן כמו תינוק, לא דואג, אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, אתה אין לך שום הרגשה של לחץ, כן? יש לך את כל העורף ואת כל הביטחון שכל הגורמים שמבחוץ לא יוכלו עליך. כן? גם להרגיש שיש לך מבפנים את כל הכוחות, וגם להרגיש את הדבר הזה שכל המונים מבחוץ לא יכולים למנוע ממך, ואז השמיים זה הגבול. אז מה הבעיה? זה פורים, אני מגיע לפורים, אתה מתפרץ בשמחה, לא יכול להיות אחרת. אנחנו מאמינים למאמינים, אין לנו...